שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של תוכנית שיבולים, התוכנית להשתפות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות.
שלום, אנחנו בפודקאסט ראשון במסגרת תוכנית שיבולים. אני זאב, מנהל התוכנית. אנחנו נשמח ונרגש לארח היום בפודקאסט הראשון את איתי קפסוטו. אהלן איתי.
מעלן, מה נשמע?
מצוין. שמח מאוד לראות אותך כאן. איתי, הוא ספר לנו קצת על עצמך.
מעולה, אני קודם כל אני אגיד שאני ממש שמח להיות פה, ואני אפילו די מתרגש, כי שיבולים זה משהו שהוא חזק בלב שלי, ומהיום הראשון פחות או יותר של שיבולים אני מעורב, ומאוד מאוד שמח לראות את כל ההתפתחות הארגונית, ועוד יותר שמח שדברים יוצאים החוצה, כמו הפודקאסט הזה, כל פעם שמישהו שומע על זה, בעיניי זו ברכה. אני איתי קפסוטו, אני בן 38, אני נשוי לענת באושר, אני אבא של יתם וחגי, אני גר בקיבוץ חנתון, שזה קיבוץ מעורב ופלורליסטי, דתיים, חילונים, רפורמים, קונסרבטיביים, וזה קיבוץ ככה שהמילה inclusion זאת מילה שהיא חלק מה-DNA של הקיבוץ, אחת הסיבות שבחרתי לגור שם. ואני איש חינוך ממש מהרגע שהשתחררתי מהצבא פחות או יותר. זהו, מבחינה מקצועית אני קשור לשיבולים בגלל שבעברי בערך לפני עשור ביחד עם עוד כמה שותפים הקמנו מכינה קדם צבאית בקיבוץ חנתון, ואני ניהלתי אותה 7 שנים עוד לאחר שנת ההקמה, וזהו.
אוקיי, אז תשמע, לפני שאנחנו צוללים, בוא ספר לנו משהו, הרבה אנשים מכירים אותך, בוא ספר לנו משהו שאנשים לא יודעים עליך.
אוקיי, אני אגיד קודם כל שאני עכשיו באמת התחלתי איזושהי עבודה חדשה בחודש האחרון. אני היום מנהל החינוך בארגון שנקרא עמיתי דילר, זו תוכנית חינוכית בינלאומית מאוד מאוד גדולה, וממש כמו, אני מאוד מקווה שמצאתי שם בית חינוכי חדש, בינתיים נראה שכן.
אז בוא תספר לנו קצת יותר, איך הגעת להיות מנהל מכינה, מה הוביל אותך לשם?
אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני חושב שהרגשתי כבר בגיל די צעיר שאני הולך לכיוון של חינוך, גם שהייתי מדריך צעיר בחוגי סיירות, ובשנת שירות וכו', ותמיד הייתי נמשך לעולמות ההדרכה וחיבור לבני אדם, ואחרי הצבא, הלכתי להדריך במכינה קדם צבאית במעגן מיכאל לשנה אחת, זו הייתה שנת ההקמה של המכינה, והייתה לי חוויה מאוד טובה שם, חוויה מרגשת, מעצימה, חוויה שראיתי שיכולה להיות טרנספורמטיבית לבני נוער, ואמרתי וואלה, אני רוצה להיות חלק מזה בעתיד. אחרי זה עברתי לירושלים, נהייתי מורה דרך, עשיתי כל מיני דברים, עבדתי בהמון עמותות וארגונים חינוכיים והמון מאבקים חברתיים שעניינו אותי. וכשעברתי לחנתון, אז פגשתי בשבת קליטה שהייתי שם, אני ואשתי, פגשנו בחור בשם יואב אנדי, שלא הכרתי אותו לפני כן, הוא הזמין אותנו לקפה אחר צהריים בבית שלו, ושאל אותי, אם אתם עוברים לצפון, מה אתם רוצים לעשות פה? מה אתה רוצה לעשות פה? אז זרקתי כל מיני שטויות שהיו לי בראש, שאחד מהם היה אולי לחזור לעולם המכינות, אולי להקים מכינה, סתם, זרקתי כל מיני רעיונות שהיו לי, ואצל יואב זה נקלט חזק, והוא אמר, וואלה, חשבתם להקים מכינה, גם אנחנו חושבים פה על להקים מכינה, בואו נדבר על זה. אז התחלנו לדבר על זה, ותוך כמה שבועות, חודשים, התחלנו ממש לעבוד. בהתחלה זה היה לחלוטין התנדבותי, כי לא ידענו אם אפשר, איך עושים את זה, איך ניגשים לזה, ותוך, אני חושב, פחות משנה, אני כבר גרתי בחנתון, וכבר המכינה הייתה עם מחזור א' שלה, היה לנו המון המון מזל והמון שותפים טובים, אבל ככה זה נתיב הכניסה שלי. הייתי אומר, קפצתי בתוך חלון הזדמנויות, ואני שמח מאוד שעשיתי את זה.
אוקיי, ואתה כמנהל, מקים מכינה, ובכלל מכינה, איך הגעתם לכל התחום הזה של אינקלוז'ן, של השתתפות של חניכים עם מגבלה במכינה?
אז שאלה מעולה. קודם כל אני אגיד שהרבה פעמים שאתה חלק מהקמה של משהו, יש לך איזשהו חזון, אבל החזון הזה הוא משתנה תוך כדי תנועה, כי אתה לומד על הארגון שהקמת רק אחרי שהקמת אותו. הארגון הוא לא תלוי רק בבן אדם אחד, הוא תלוי בחניכים, הוא תלוי בקהילה שמקיפה אותו, הוא תלוי במיקום, הוא תלוי בהמון גורמים, המון המון גורמים. אז דווקא תחום האינקלוז'ן זה משהו שהיה לנו חשוב, היה לנו ברור מראש שהוא הולך להיות חלק מהפרויקט, לא ידענו איך, לא ידענו כמה אנחנו מסוגלים. זאת אומרת, בהתחלה אתה מאוד חושש על הארגון, אתה מאוד מקפיד ומפחד לא להרוס דברים, והשנים הראשונות גם בעולם המכינות, כשאתה מקים עמותה או מקים מכינה, אז בשנתיים הראשונות מסתכלים עליך בזכוכית מגדלת, ורק אחרי שנתיים אתה מקבל אישור סופי. אז בשנתיים האלה אתה גם צריך להיות בשיא שלך. אז באמת אני מודה שקצת חששנו בהתחלה, אבל היו כמה דברים שכיוונו לנו את הדרך ועזרו. אני אגיד, אחד מהם זה שיחה, אני זוכר אותה כשיחה מכוננת, שעזרה לי להבין איזו מין מכינה אנחנו רוצים להקים. התייעצנו עם הרבה ראשי מכינות ותיקים לפני שהקמנו את המכינה, ועם אחד מהם, שהוא בן אדם שאני מכיר אישית, אוהב אותו, מעריך אותו, ועד היום הוא חבר, אז שאלנו אותו, תן לנו טיפים איך מקימים, איך מייצרים מכינה שיש לה שם טוב וכו'. אז העצה הייתה עצה מאוד מבריקה, שיווקית, חכמה מאוד. הוא אמר לנו, אם אתם רוצים שיהיה לכם שם טוב, תביאו 800 אנשים למיונים, אל תקבלו אף אחד, ותוך שנייה יבואו אליכם אנשים ויגידו, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. עכשיו, ברור שזה נכון לחלוטין, צודק לגמרי, זו טקטיקה מעולה. אנחנו יצאנו מהפגישה הזאת ואמרנו, אוקיי, זה מאוד מאוד עזר לנו, אנחנו לא רוצים להיות כזה, רוצים להיות ההפך. בעצם ההצעה הייתה איך לעשות מכינה אקסקלוסיבית. יש הרבה מכינות אקסקלוסיביות. ואנחנו הבנו מזה שאנחנו רוצים להיות מכינה אינקלוסיבית ולא אקסקלוסיבית. אני לא יודע אם זה בדיוק ההפך, אבל הבנו באותו רגע שאנחנו רוצים להיות מקום שלכל אחד יש בו בית, ולא מקום שהוא מנסה לייצר היררכיות בין סוגים שונים של חניכים. זה שלח אותנו למין מקום של, אוקיי, איך אנחנו מכניסים את זה למנגנון? איך מוודאים שיהיו פה חניכים ממצב סוציו-אקונומי, שמזלם לא שפר עליהם? איך אנחנו מכניסים חניכים עם מוגבלויות? איך אנחנו מכניסים אנשים עם מורכבויות נפשיות? זה ממש עניין אותנו, ולאט לאט אנחנו צברנו יותר ויותר אומץ, עד שהגענו למצב של ימינו, שהוא בעיניי מאוד מאוד יפה. אבל היום במכינה יש כל שנה 5 או 6 חברים עם מוגבלויות, מכל מיני סוגים, ויש אחוז די גבוה של חבר'ה שהם מגיעים מרקעים שבדרך כלל לא באים למכינות. וזאת קבוצה מגוונת, בדרך כלל מאוד מאוד מעניינת, שגם גיאוגרפית היא מפוזרת בכל הארץ, וגם מבחינת הרקעים שהם מגיעים מהם, אנחנו מאוד מרוצים ממה שקרה עכשיו, אבל זה לקח לנו באמת הרבה שנים של ללמוד את תחום השילוב והאינקלוז'ן, ולהבין איך אנחנו עושים את זה נכון, ואיזה תמיכות אנחנו צריכים, איזה גב אנחנו צריכים, וגם לסמוך על החניכים שהם מסוגלים לעשות הרבה יותר ממה שדמיינו.
כבר ענית על השאלה הבאה שלי, על כל נושא של הערכים בעצם. בעצם זה נשמע שזה אחד הערכים שהבאתם לתוך המכינה, בתוך החשיבה הראשונית, על איך אתם מקימים ואיזה מכינה אתם בונים. ספר לנו איך זה היה בהתחלה, בשנים הראשונות, בעצם עוד לא היה שיבולים בשנים הראשונות של המכינה. איך זה היה, מה עשיתם בתחום הזה של inclusion?
אני רק אגיד לפני זה, שזה מתחבר לנו גם לסיפור היהודי של חנתון. inclusion בתפיסה שלי זה לא רק נגישות, זה תחושה. inclusion זה תחושה של בית. אם מקום הוא inclusive, אז זה אומר שלכל בן אדם, לא משנה מאיזה רקע ומאיזה סיפור הוא מגיע, יש לו מקום בסיפור הכולל. ומכינת חנתון היא גם בהיבט היהודי שלה, זה מקום שיש בו אנשים דתיים ורפורמים וקונסרבטיבים, כמו שאמרתי, וחילונים, לכל אחד יש בית, ולכל אחד יש סיפור, ולכל אחד הסיפור שלו הוא חלק מהסיפור הכללי של כולנו. אין היררכיות, אין תיעדופים, יש בית, פשוט בית, כמו שהוא צריך להיות בעיניי. אז אני סתם מוסיף את זה. לגבי איך התחלנו עם מוגבלויות. בשנה הראשונה היו לנו, אנחנו, היה לנו חניך אחד עם תסמונת טורט. בחור מדהים, פשוט מדהים. איש מתוק וטוב, ואנחנו בקשר טוב איתו עוד היום. ולא ידענו איך זה יעבוד. אנחנו שזה יהיה מורכב, שזה גם יהיה טוב, אבל לא ידענו איך זה יעבוד. וכאמור, לא היה לנו כלים, לא טיפוליים, אף אחד מאיתנו לא בא מתחום הטיפול, אף אחד מאיתנו לא עובד סוציאלי, אנחנו אנשי חינוך שניהם, אני והשותף שלי, וזה היה מעולה. אחת הסיבות שזה היה מעולה, זה בגלל האומץ שלו, ובגלל שאני חושב שהצלחנו איזשהו לייצר פלטפורמה, שהיא תהיה מספיק נעימה לדיון, לפתיחות ודיון, ובגלל החניכים, שהם היו פשוט אנשים מתוקים וחיוביים. היה שם רגע של קפיצת גדילה אצלנו במכינה. אחרי בערך חודש, אני חושב, שהתחלנו את השנה, הייתה לי שיחה עם החניך הזה, ודיברנו על הקשיים שלו בתוך הקבוצה, ועל איך הוא מרגיש, ומה קורה כשהוא מרגיש שהוא צריך קצת זמן לעצמו, ואם זה מייצר אצלו מתח מול הקבוצה או לא. ודיברנו על האופציה של אולי פשוט לדבר על זה עם כולם, פשוט להעלות את זה, להציף את זה, לדבר על הכל. הוא היה אמיץ בצורה שאני לא ראיתי אף פעם בן נוער כל כך אמיץ, והוא פשוט אמר, זה רעיון מעולה, אני הולך לעשות את זה. והוא תוך, נדעתי יום אחרי זה, עשה שיחה עם כל הקבוצה, סיפר להם הכל, הכל, האבחון, איך זה מרגיש, איך זה לגדול ככה, איזה מתחים צפים, איזה חרדות עולות לו, איזה לחצים יש מהעתיד, איזה חרדות היו לו לפני שהוא הגיע למכינה, וכו'. והדבר הזה יצר רוח כל כך יפה בקבוצה, ומין חיבוק מאוד מאוד גדול, והבנה. זה עוד משהו שזה עשה, זה שזה יצר המשגה למשהו שהרבה אנשים מרגישים. זאת אומרת, בסוף, להמון אנשים יש חרדה חברתית, המון אנשים בלחץ, המון אנשים מרגישים שהם צריכים זמן לעצמם. המון אנשים מרגישים את מה שהוא מרגיש, פשוט אצלו זה מוגדר עם אבחון, והוא יודע להסביר את זה הרבה יותר טוב מכל אחד אחר. ויש איזושהי תופעת לוואי שאולי אין לאנשים אחרים. אבל בסופו של דבר, מה שזה יצר זה שיחה, שמלא אנשים אומרים, וואי, איזה קטע, גם אני הרגשתי פעם ככה, גם אני מרגיש ככה. כאילו, זה יצר שוויון, זה יצר שוויון. מההיררכיה זה יצר שוויון. ואני אגיד, אולי נדבר על זה טיפה יותר אחר כך, אבל אני אגיד שנשתל שם, כאילו נזרה שם זרע, שהפך להיות עם השנים, ממש פדגוגיה, תפיסה חינוכית מלאה של המכינה, שקשורה לא רק לאינקלוז'ן, אלא פשוט תפיסה חינוכית שמבוססת על פדגוגיה נרטיבית, שאנחנו עובדים איתה צפוף מהיום הראשון של כל השנה, וזה אחד הדברים הכי עוצמתיים, אני חושב שלמדנו. וזה הכל התחיל אצל הבחור הזה.
אנחנו, אני מאמין שאנחנו נגיע לשם עוד מעט, כי זה גם מעניין ומרתק. אבל אני רוצה לפני זה, בעצם תספר איך התחלתם לעבוד עם שיבולים, איך הגעת לשיבולים, מה ידעת, מה שמעת.
טוב, אז אנחנו, שיבולים, זה ארגון שהוקם בסוף השנה השלישית שלנו, ועד סוף השנה השלישית שלנו אנחנו כבר, דרך החניך הראשון הזה ועוד כמה חניכים שהיו, אנחנו צברנו הרבה אומץ, ובשלב של השנה השלישית כבר היו לנו כבר חניכים עם מוגבלויות ברמה גבוהה, והיה לנו בחור מהמם שהוא עם שיתוק מוחין, הוא נכה ב-100%, הוא סיעודי, בן אדם מבריק, מצחיק, מקסים, ושאין בן אדם שמכיר אותו ולא מתאהב בו, אבל לא היה לנו שום גב לדבר הזה. זאת אומרת, שהוא הגיע אלינו והבנו שאנחנו נצטרך לעשות הנגשה פיזית, שאנחנו נצטרך להשקיע בזה כספים, לא היה לנו שום גב, לא היה לנו שום תמיכה, הוצאנו את זה בעצמנו, גייסנו את המשאבים, בנינו רמפות, הוספנו מעקה, תאורה, כל מה שצריך. בסוף השנה הזאת, היוזמה של שיבולים יצאה לדרך, אחד המקומות, אני חושב שחנתון היה אפילו מקום מכונן בשביל שיבולים, כי אני חושב שהפגישה, אחת הפגישות הראשונות שבה הוחלט לצאת לדרך, ביחד עם איזשהו שותף מחול, זה קרה אצלנו בחנתון, במפגש עם החניך הזה, ועם החברים שלו, מאותו מחזור, ואיתי, ועם יואב, השותף שלי, וזה היה אירוע מאוד מרגש. בהתחלה לא ידעתי לאן זה ילך, הצעתי את עצמי להיות בוועדה של שיבולים, כמה שאפשר, ואני הייתי עד שנה שעברה, הייתי עד סוף התפקיד שלי במכינה, במשך כמה שנים הייתי מגיע לישיבות, ומאוד מאוד שמח על זה, ולא ידעתי מה יצא מזה, אבל הבנתי שקורה פה משהו טוב, ושזה הולך לצאת לעוד מכינות, וזה הולך להגיע לעוד המון מקומות, אז אני ממש ממש בירכתי על זה, ואני חושב שמה שיצא הוא הרבה יותר טוב ממה שדמיינתי, מה שיצא עכשיו משיבולים. אני אגיד שמאז ששיבולים קיים, אנחנו, המכינה מרגישה תמיכה מדהימה בהמון מימדים, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט של תמיכה רגשית, גם בהיבט של תמיכת הצוות, תמיכה בחניכים, עבודה מול עמותות שונות שאני לפני זה בכלל לא הכרתי, שיודעות לעשות את העבודה יותר טוב מאיתנו, תמיכה עם הבוגרים, תמיכה מול צהל, תמיכה אחרי צהל, שילוב של ארגונים חיצוניים כמו, כמו לינק 20 וקרן רודרמן, שנכנסה עם תוכניות שבסופו של דבר גם הוסיפו עוד רוח למכינה. בסוף זו תוכנית חיצונית, אבל היא מכניסה לך למכינה עוד פרויקט אקטיביסטי, עוד שפה, עוד מודעות. בסוף נוצר משהו מאוד מאוד גדול, שכל מכינה שנמצאת בו מרוויחה ממנו המון, בעיניי.
ממש תיארת ככה את קצה המזג, את המעטפת של התוכנית, ומה שהתוכנית נתנה ונותנת. אני חייב להגיד לך, היה לנו הרבה שיחות, אנחנו בעבר, אבל אני עכשיו מבין הרבה יותר בעצם למה היית בוועדת היגוי. אבל סוף סוף אני מבין למה אתה ואותו חניך, שניכם הייתם בוועדת היגוי של התוכנית, ואני חייב להגיד לך שכל מה שאמרת לפני זה, גם על התפיסת עולם שלכם, וגם גם כל הסיפור של החניך שדיבר על מול החניכים האחרים, זה דברים שהם עקרונות כאילו היום אצלנו בתוכנית, זה שיבולים. זה מרגש לשמוע את זה. באמת, זה גם מחדד לי באמת הרבה דברים שמעבר, כי אנחנו כבר כמה שנים מכירים, ומלמד אותי הרבה.
אני אגיד לגבי זה, שזה באמת, אני כל פעם חושב על כל קפיצה שעשינו בתחום הזה, וגם, לדעתי גם שיבולים, זה בעיקר בגלל אומץ של חניכים עם מוגבלויות. זאת אומרת, כי אתה לא יודע למה אתה מסוגל, אתה מלא חששות וחרדות, בסוף מגיעים חניכים, ומראים לך שלא רק שאפשר לעשות את מה שחששת לגביו, אלא אפשר לעשות יותר. וזה לוקח אותך לשלב הבא, ובסופו של דבר, ככה אני מרגיש לפחות שאני, התפקיד שלי הוא לייצר פלטפורמה, לא להוביל אף אחד לשום מקום. זאת אומרת, אני מייצר פלטפורמה, שיבולים גם לדעתי, מייצרים פלטפורמה, שבה החניכים יכולים להגשים את עצמם במלואם, ואני חושב שאם הפלטפורמה טובה, אז השמיים הם הגבול. ואני חושב שזה מה שקורה בשטח, בהמון מקרים. לא תמיד זה מצליח, כן? יש המון מורכבויות, והדרך היא לפעמים מאוד קשה, אבל בסופו של דבר, מי שלוקח אותנו קדימה, לדעתי, זה בעיקר החניכים, והמקרים שאנחנו לומדים מהם.
אני מאוד התחברתי, ואולי זה פעם ראשונה בכל השנים שאני בתוך התוכנית, שאני ככה התחברתי למילה אומץ, כי אני חושב קודם כל החניכים, האומץ שלהם להיכנס לתוך הדבר הזה, וגם כל מי שהגע את התוכנית, זאת אומרת, היה צריך הרבה אומץ בשביל לעשות הדבר הזה, זה באמת דבר אחר, ששמעתי המון על זה שאין בארץ תוכנית כזאת, היא גם משלבת 24/7, כל סוגי המוגבלויות בתוך מסגרת של מכינה קדם צבאית, שזו מסגרת כל כך עמוסה, דורשת, אינטנסיבית, זה בהחלט ככה המילה הזאת מאוד נגעה. תגיד, כמה חניכים עם מוגבלות השתתפו במכינה במהלך השנים? אתה יכול גם לעשות כזה כמה משיבולים, כמה לא משיבולים בגדול.
אני חושב קודם כל בשביל קנה מידה, אנחנו מכינה אחת בלי שלוחות, שנה ראשונה היו לנו 20 חניכים, והיום יש לנו משהו כמו 60 חניכים כל שנה. יש לנו גם שנה ב' למכינה, ואני חושב שלאורך השנים היו משהו כמו 30 חניכים, שאני הייתי מגדיר אותם כחניכים עם סיפור שיש בו אלמנט של מוגבלות. לא כולם בכלל היו בשיבולים, זאת אומרת, יש הרבה חניכים שהיו בשיבולים ויש הרבה שלא. אבל כן, אני חושב שמשהו כמו 30 לאורך השנים, וזה הולך וגדל, הולך וגדל.
טוב, אנחנו גם יודעים שיש לא מעט חניכים עם מוגבלות ש... בגלל עניינים בירוקרטיים לא יכולים להיכנס לתוכנית. זה משהו שאנחנו מאוד מנסים לעבוד עליו ולראות איך מייצרים איזשהו שינוי, כן, שאם כן אנחנו יכולים לקבל את המענים בתוכנית. כי זה באמת הרבה תלמידים שהם חניכים שהם במסגרת בית הספר כן הוכרו עם צרכים מיוחדים, ככה זה מוגדר גם אני חושב במשרד החינוך. אבל אז לא יכולים להיכנס לתוכנית. הוא היה מוכרת ואנחנו מבחינתנו מנסים לראות איך אפשר לטפל בזה. איך החניכים ללא המגבלה קיבלו את החניך ככה לאורך השנים, את החניך עם מגבלה, איך זה השפיע עליהם, איך זה השפיע על הסדר יום של המכינה?
אחלה שאלה. אני אגיד ככה, קודם כל אני חושב, זו תפיסה החינוכית שלי באופן כללי, אני חושב שאם רוצים ללמד ערכים מסוימים, אז לדבר עליהם זה לא עוזר, זה לא עובד. צריך למצוא דרך שהתוכנית תייצר סיטואציה שבה החניך חי את הערכים האלה. חי אותם, פשוט ככה, חווה אותם על בשרו, ממש על בשרו, או על בשרה. וזה, אני חושב שזאת ה... קודם כל זאת המהות של חינוך חווייתי, כמו שאני תופס אותו, ושם אני נמצא מבחינת המקצוע שלי, ולייצר פלטפורמה שבה חיים את הערך הזה ולא מדברים עליו. אין שום סיבה אפילו לדבר על זה. אין סיבה בעיניי לעשות הרצאה אקדמית על למה inclusion זה דבר חשוב. בסוף, הרצאה נכנסת לך באוזן אחת, יוצאת מאוזן השנייה, והיא לא עושה לך שינוי רגשי. חוויה אישית, רגשית, פיזית, לגמרי עושה לך שינוי לחיים, ולשם אני לפחות חותר, ומה שייחודי בשיבולים שאמרת קודם, אני חושב שאחד הדברים הכי באמת ייחודיים בשיבולים, זה שזאת חוויית חיים. זה לא לשעתיים של התנדבות, וזה לא היררכי, אלא זה פשוט ככה זה. אתה בא למכינה, לאיזושהי מכינה שיש בה חניך שיבולים, אז זאת החוויית חיים שלך השנה. אתה חי inclusion. אתה לא לומד על inclusion באוניברסיטה, או באיזה קורס. אתה חי את זה. וזה בעיניי, זאת חוויה שהיא משנה חיים. אז אם שאלת איך חניכים מגיבים לזה, בעוצמות כאלה שזה משנה חיים. זאת אומרת, גם עם הפחד של לדעת שזאת הולכת להיות חוויה מורכבת, מפחידה וכו', שיש לכולם מהסיטואציה, לכולם אני מתכוון גם לחניך המשולב וגם ללא משולב, כולם מפחדים מהסיטואציה הזאת, כי הם לא יודעים איך זה יהיה, כי הם אף פעם לא חוו את זה. אותה רמה של התרגשות, שאתה עומד לחוות או אתה חווה משהו שהוא משנה חיים, וגם אותה רמה של למידה, כן? אז אני חושב שיש פה, בקטע הזה, אני חושב ששיבולים מפצחים משהו, שמאוד מאוד קשה לשחזר אותו במקומות אחרים. תגובות של חניכים לאורך השנים, היו מגוונות לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו הבנו די מהר, שאנחנו חייבים כבר בריאיון, ביום מיונים של שנה לפני כן, להגיד לכל החניכים, המכינה הזאת היא מכינה משלבת, אם אתם פה, קחו בחשבון שיש סיכוי מאוד טוב שיהיה אתכם בחדר בן אדם עם נכות כלשהי, מוגבלות כלשהי, אם זה קוגניטיבי או פיזי. אמרנו לכולם את הכל, ואני רציתי מאוד שזה יהיה חלק מהבחירה שלהם במכינה. זאת אומרת, כי הם יכולים לבחור, רוב המחניכים יכולים לבחור במכינה אחרת, והם יתקבלו ויהיה להם בסדר. אבל אם הם באים לפה, הם צריכים לדעת שהמקום הזה, זאת תהיה חלק מהחוויית חיים שלהם. ודיברנו על זה, וראינו את זה, וזה היה חלק מהכל, מכל החוויה, ישר, אפילו מלפני כן, מחוויית הבחירה במכינה. במכינה עצמה, כשזה מתחיל, אז קודם כל לי הייתה גישה שאני רוצה להכין את הקבוצה קצת מראש, אז הייתי מתחיל את השילוב שבוע אחרי כולם, שבוע אחרי שכולם מתחילים, ובשבוע הזה הייתי ממש עושה סוג של סמינר הכנה, או סמינר הנגשה, להנגיש להם את הרעיון, להנגיש להם איך זה הולך להרגיש, היינו עושים על זה שיחות, היינו עושים סיור נגישות, סיור ברחוב, ברחוב שכולם מכירים, אבל הפעם על כיסאות גלגלים או עם כיסוי עיניים, כדי קצת לגרום להם להרגיש איך זה לחיות עם מוגבלות, או איך זה מרגיש לחיות עם מוגבלות, אפילו לשעה, כאילו. והיינו מדברים על עניין החדרים, זאת אומרת, הייתי רוצה שמי שיהיה עם בן אדם בחדר, הוא ירצה להיות עם הבן אדם בחדר, ולא להכניס אנשים לאיזשהו מלכוד פנימי. אצלנו גם אחרי חצי שנה מחליפים חדרים, כאילו משנים את ההרכב של החדרים, אז ידעתי שגם אם יש אנשים שהם כרגע מפחוששים מזה, אז זה בסדר, עוד חצי שנה הם כבר לא יחששו מזה, ויהיה אופציה בשבילם להכיר אותו, ובשבילו להכיר אותם, בצורה יותר כזאת אינטימית. אז עשינו מין כמו סמינר הכנה כזה, ואז בסופו של דבר שהבן אדם הגיע, הוא היה חלק מהקבוצה. הייתי רוצה להגיד חלק מלא מכל דבר שעושים, הייתי רוצה כי הייתי רוצה שזה יהיה ככה, אבל זאת לא המציאות. המציאות היא שבסופו של דבר צריך לתפור חליפה לכל בן אדם שמגיע למכינה, שהחליפה הזאת מתאימה לו, להורים שלו, לצוות של המכינה, לחניכים של המכינה, ולי, לצוות. וגם מגבלה תקציבית שלפעמים הייתה. אז צריך לתפור חליפה, ועם החליפה הזאת, כאילו הגישה שלי אומרת שאם אתה לא יכול שילוב של 100%, אבל אתה יכול 85%, תעשה 85%, ותוך כדי השנה אתה תגלה שאתה גם יכול 90%. אבל כאילו זה הכיוון, זה הכיוון. תגובות של חניכים היו לפעמים, בהרבה מקרים חשש, לגיטימי לחלוטין, אפילו פחד. היו לנו מקרים גם של צרכים מיוחדים מתנגשים. זאת אומרת, מגיע חניך עם צרכים מיוחדים לקבוצה, ויש חניך אחר או חניכה אחרת, שבדיוק מהדבר הזה יש לה חרדות, או משהו בסגנון. וזה אירוע מורכב, כאילו אתה רוצה לייצר לכל אחד מקום, אבל בעצם הנוכחות אחד מול השני היא מייצרת חרדה כלשהי, וזה גם משהו שהיינו צריכים לעבד ולחשוב. בהרבה מקרים היה מאוד קשה בהתחלה לגרום לחניך לדבר, ולהשמיע את הקול שלו, או את שלה, וזה הייתה עבודה, וממש עבודה לגרום לזה לקרות, עבודה של ליווי רגשי, ליווי של המדריכים בדרך כלל, או המדריכות של המכינה, וגם רכישת אמון, זאת אומרת, הרבה חבר'ה שמגיעים, שהיו משולבים בעבר, רגילים לא לסמוך על המערכת, או לא לסמוך על החניכים האחרים, שבאמת ייתנו להם מקום שווה. אז צריך לעשות פה איזשהו leap of faith, מצד החניך, שאולי הפעם זה יכול להיות אחרת. וזה המון פעמים נתקל בקשיים מאוד גדולים, בציניות שהיא מרחיקה חניכים אחרים, הם פיתחו מנגנונים של להרחיק כדי לא להיפגע. אז הרבה פעמים צריך לעבוד איתם על המנגנונים האלה, לשקף להם מה המנגנונים האלה, במובן שהמנגנונים האלה עובדים לטובתם, אולי הם גם עובדים לרעתם, אולי אפשר לנסות משהו אחר ולראות לאן זה מגיע. אז היו לנו המון המון מקרים, ובאמת בגלל שכל אחד זה חליפה שונה, אז כל אירוע הוא אירוע שונה לחלוטין. והיו גם המון דברים מאוד מרגשים. אני אתן שתי סיפורים, טוב, לדוגמה, של מין רגעים כאלה, של אני זוכר אותם מאוד מאוד במדויק. התחיל אני אגיד בלי שמות, ובלי שמות של מחזורים גם, אבל אחד החניכים שקיבלנו היה חניך מקסים מאוד, עם איזושהי מוגבלות גם פיזית וגם לא רק פיזית, וככה היה גר בבית לבד, בבית של ההורים לבד, והיה רגיל למין סטינג כזה של לגור לבד. במכינה הוא היה בחדר עם עוד 5 בנים. אחרי בערך חודש וחצי, באים אליי שני חבר'ה מהחדר שלו, ואומרים לי הם באים אליי בצחוקים, כאילו ברמה של, ספרים לי משהו מצחיק שקרה, שהם נכנסו הבוקר בזמן שהוא צחצח שיניים, וראו שהוא צחצח שיניים עם אחת המברשות שלהם. אז אמרו לו, מה, זה המברשת שלי? אז הוא אמר להם, לא, זה המברשת שלי. אז אמרו לו, לא, זה המברשת שלי. ואז הם הבינו שהוא לא יודע לזהות מברשות שיניים, אז הוא כל פעם מרים את מה שנראה לו ששלו, והוא כנראה הם כולם ירבבו רוק בחודש וחצי האחרונים. לשמחתי, וגם אני כל כך מעריך אותם ואותו על זה, שזה עבר חלק הדבר הזה, זה לא יצר פיצוץ, זה לא יצר כעס, זה יצר הבנה שאוקיי, סבבה, זה עוד משהו שאנחנו כאילו, עוד הזדמנות לעזור לבן אדם להבדיל, לשים לב, לשים לב לפרטים, ואם עד עכשיו לא היה לו את החוויה הזאת, אז הנה, עכשיו תהיה לו את החוויה הזאת, ופעם שיהיה בצבא שנה הבאה, אז זה כבר יהיה חלק מה-DNA שלו, זה אחלה. אבל זאת חוויה שהייתה יכולה ללכת למקומות קשים גם. חוויה נוספת שאני אגיד היא על שני חניכים, שאחד מהם הוא עם, ככה עם באמת מוגבלות פיזית מאוד קשה, וגם דיבורית, זאת אומרת קשה לו לדבר, וגם הוא אנשים שהם הרבה פעמים, ממש, מהניסיון שלי לפחות, חבר'ה שהם סיעודיים, אז הם רגילים להיות יחסית פסיביים במערכת יחסים, וכאילו התרגלו לזה לאורך השנים. וחניך אחר שבמהלך שבוע אמצע של המכינה, שיש מין משבצת כזאת שבה אתה עוזר אומץ ואומר לאחד החניכים משהו שלא יעזת להגיד לו עד עכשיו. Okay, זה הנושא של המשבצת, זה הרעיון, וזו משבצת מאוד מאוד יפה, נאמרים שם דברים מאוד מאוד מרגשים. אז אחד האמירות ששמעתי שם, שחניך אחר אמר לחניך עם המוגבלות, הוא אמר לו, אני כועס עליך. והחניך עם המוגבלות אמר, למה אתה כועס עליי? אני לא עשיתי כלום. זאת אומרת, אני כועס עליך כי אני מנסה להיות חבר שלך, אני בא, אני שואל אותך, אני יושב איתך, אני שואל אותך מה שלומך, אתה עונה לי, אבל אתה לא שואל אותי בחזרה. ואני לא מבין אם אתה רוצה להיות חבר, או שאתה לא רוצה להיות חבר שלי. אני לא מבין למה אתה פסיבי, אנחנו חברים או לא. ובעיניי, זאת הייתה אמירה שהיא מעבירה את כל האחריות אל הבן אדם שהוא רגיל שאין לו. הוא רגיל שאין לו הרבה אחריות, הוא רגיל שעושים בשבילו. כי הוא סיעודי, זה הסיפור חיים שלו. אבל זה גם לא להבין, אני חושב שאוקיי, יש לי פה אחריות על הסיטואציה, זה לא הכל, לא הכל זה המוגבלות שלי. חברות לא קשורה למוגבלות שלי, אני יכול להיות חבר, אני יכול להיות, כאילו, לצאת מעצמי, אני יכול לשאול, אני יכול להשתמש במה שיש לי, ויש לי המון. זאת אומרת, לכל אחד יש המון. וזה היה רגע כזה של גם אומץ וגם כנות, וגם חברות. ומה שהרגשתי שהיה שם זה שנקודה שוברת שוויון, כאילו, זאת נקודה שנוצר בשוויון בקבוצה. עד עכשיו היה כאילו, אני מנסה להתחבר אליו, פתאום אמרתי את מה שאמרתי, עכשיו זה שוויון. אם עכשיו הוא לא ישאל אותי, זה כבר בחירה מלאה. כאילו, זה כבר בחירה מלאה. והוא יחיה עם הבחירה שלו. זה היה רגע מאוד מאוד יפה בעיניי, זכור אותו, הוא מאוד חזק.
וואו, זה סיפורים, באמת סיפורים חזקים.
יש לי עוד הרבה כאלה.
תגיד, איך ההחלטה לאפשר לצעירים, לחניכים עם מוגבלויות, להיות חלק מהמכינה, איך זה השפיע עליכם כצוות, כהנהלה, בתכנון, בתכנון של המכינה, בתכנון של השנה, של הלוז, זה משהו שהיה שם בחשיבה?
כן, אז זה חייב להיות בחשיבה על כל דבר, כי אם אתה מכניס בן אדם עם מוגבלות פיזית לצורך העניין, ותוכנית של כל מכינה כמעט, כרוכה בממוצע, פעם בחודש יוצאים לטיול לשבוע, אוקיי? אז איך עושים טיול עם בן אדם עם מוגבלות? איך הוא ישן בשטח? איך עושים, אם יש לך בן אדם כסא גלגלים, תחבורה ציבורית בין עירונית בישראל, לא מונגשת לאנשים עם צרכים מיוחדים, עם מוגבלות פיזית, אז זאת אומרת, אז איך עושים, איך מגיעים אפילו לאיזה כנס, כן? בכל מקום שאתה מגיע אליו, אתה צריך לוודא שהוא מונגש, כל מקום. והרבה פעמים אתה רוצה אחד האלמנטים הכי חזקים במכינות זה הניהול העצמי של החניכים. החניכים לוקחים אחריות על פרויקטים. צריך לוודא שהחניכים גם זוכרים לשאול על כל מקום שהם מטעמים, אם הוא מונגש או לא מונגש, כן? אם יש שם שירותים ברוחב מספיק שהבן אדם יוכל להיכנס או לא. אנחנו שנינו מכירים את התחום הזה טוב, אנחנו יודעים שגם לפעמים מקום חושב שהוא מונגש, אבל הוא בעצם ממש לא מונגש, כן? יש שם רמפה, אבל הרמפה הזאת היא בשיפוע שאף אחד לא יכול לעלות עם כסא גלגלים. אז יש אין סוף התאמות שצריך לעשות. גם במכינה עצמה, יש לך חניך עם מוגבלות שמיעה, למשל. אז האם המרצים צריכים לקבל הדרכה לגבי זה? האם החניכים צריכים לקבל הדרכה לגבי זה? איך מדברים? איך מדברים במעגל וכו'. אגב, בתקופת הקורונה, כמובן שיש התאמות על התאמות, כי אם בן אדם מדבר עם מסכה, למשל, ובן אדם עם מוגבלות שמיעה מנסה לקרוא שפתיים, לא יכול, אז יש לנו פה דרמה, דרמה על דרמה. זאת אומרת, יש המון, המון 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 אירועים, וגם כל חניך עם הצרכים השונים שלו, פעם אחת זה היה חניך לא רואה טוב ולא רואה בלילה בכלל. אז היינו חייבים לשנות את כל התאורה במכינה. הכל, היה חייב להשתנות לחלוטין. פתאום אתה צריך מעקה. שביל, שלמה אתה צריך מעקה על השביל? היה לך עד עכשיו אפילו חניכים עם כיסא גלגלים, הם לא צריכים מעקה, אבל עכשיו אתה צריך מעקה. צריך להשיג כסף, לבנות המעקה, וזה צריך להיות בזמן, כן? כאילו יש פה המון 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 אלמנטים, ולשמחתי המון שותפים טובים. בתחום הטיולים יש את, שנינו מכירים טוב, את פארטרק, את חברה שמנגישה את השטח לאנשים עם מוגבלויות, ואנחנו עובדים איתם צמוד מהיום הראשון שאנחנו משלבים. ויש, עכשיו ששיבולים קיימת, אז גם ביטוח לאומי תומכים. פעם ביטוח לאומי לא היו תומכים. ועכשיו ששיבולים קיימת, או קיים, אז... אז כל פעם שמגיע לנו בן אדם עם מוגבלות ראייה, אז אנחנו מקבלים תמיכה מהעמותה שמלווה אנשים עם מוגבלות ראייה. אם זה מוגבלות שמיעה, אז אנחנו מקבלים תמיכה מהעמותה שמלווה. אבל לאורך השנים היו לנו אין סוף של התאמות, אין סוף, וזה משנה את כל איך שאתה עובד. משנה את כל הדרך שבה אתה ניגש לתכנן פרויקט, והחניכים ניגשים לתכנן פרויקט. זה הופך להיות אחד השיקולים המרכזיים.
התייחסת פה לכל להתאמות והנגשות פיזיות. אתה יכול לחשוב על דברים שהם מוגבלויות אחרות, שהם לא פיזיות וחושיות. קוגניטיבי, לקות תקשורתית, אלו איזה התאמות עשיתם במכינה, או בכלל בחשיבה על התכנון של, של, של סדר יום, של מהלך יום, של עבודה עם החניכים. אלו, איך זה נכנס ל...
אני אגיד ככה שזה לא, התפיסה הזאת של לתפור חליפה לבן אדם אומרת שלפעמים החליפה היא עולה רק עליו. זאת אומרת, ולא, אתה לא חייב לשנות את כל המערכת לגמרי כדי שבן אדם ירגיש שהוא חלק מהמערכת. אז זאת תפיסה שלי, ששוב, אי אפשר 100%, אבל אפשר 90%, אז אחלה. לצורך העניין, אם יש חניכים עם, שמגיעים עם דיכאון, למשל. ויש להם ימים שהם לא, קשה להם לצאת מהמיטה, והם צריכים תמיכה אחרת. אז בסדר גמור, זה בסדר גמור. אני רוצה שהם ילמדו איך לחיות עם זה בצורה שהחיים שלהם לא ייפגעו מזה. אז זה בסדר גמור לתת להם הנגשה אחרת מאשר לחניכים אחרים. לא צריך לפגוע בלוז כדי שהוא ירגיש שכולם איתו, אלא צריך לקיים לוז, וצריך לייצר לבן אדם איזשהו חליפה שמותמת לו, וגם כל הזמן לייצר גשרים שהבן אדם יוכל לחזור פנימה. זאת אומרת, לא לייצר מרחב ששופטים אותו, לא לייצר מרחב שבו אם הוא לא בא אז הוא לא בסדר, אלא לייצר איזושהי גמישות בקבוצה והחלה שהם מבינים שלכל אחד יש סיפור אחר. וזה הסיפור של הבן אדם הזה, זה בסדר גמור. אנחנו עדיין יכולים להיות חברים שלו, ועדיין כולנו נסיים את השנה במקום אחר מאיפה שהתחלנו. כן? אז אין סוף גם של התאמות, גם קוגניטיביות, זאת אומרת, במילים מסוים, במקומות מסוימים הבנו שיש חניכים שהם יותר ייהנו משיעור כזה ופחות יתחברו לשיעור אחר, וזה בסדר. לפעמים היינו אומרים לבן אדם, שב, תתאמץ, תנסה, ונראה מה יקרה, okay? והיינו מדרבנים אותם להתאמץ ולצאת מאזור הנוחות שלהם, כמו שאנחנו עושים תמיד. לפעמים הדרך הייתה דרך כתיבה, זאת אומרת, תכתוב, תצייר, תעשה משהו יעיל בזמן הזה, ולפעמים זה בזמן של השיעור שאתה לא מסוגל להתחבר אליו, אז יש לך שיחה אישית עם עובד סוציאלית, או עם גורם צמיחה, או עם מדריך. אגב, עוד אירוע זה המדסים, כאילו המין הכנה לצהל, כושר קרבי כזה, או כושר באופן כללי, ושם זה ממש אירוע מורכב, כי לכל אחד יש מוגבלות שנה, וצריך עדיין שהוא יהיה חלק מהדבר הזה. אז אחד יכול לעשות רק מתיחות, זה מה שהוא מסוגל לעשות כרגע, ואנחנו לא היינו רוצים ליצור סיטואציה שהוא עושה לבד, וכל השאר רצים 5 קילומטר. אז צריך לייצר מין מקבצים כאלה של פעילות, שבמקבצים האלה יש, הוא גם חלק מאחד המקבצים, כן? תמיד עולה שאלה, הרבה שמעתי את זה מארגונים אחרים, של, אבל זה פוגע בתהליך של כולם, זה לוקח את כולם אחורה. זאת אומרת, אם יוצאים לטיול עם בן אדם עם כיסא גלגלים, וכל הקבוצה צריכה לסחוב אותו, אז הם לא ילכו 20 קילומטר ביום, הם ילכו 10 קילומטר ביום, וזה בעצם פוגע בטיול. כן? אז התשובה שלי היא לזה, היא, אנחנו יוצאים לטיול, קודם כל, אולי לא נסיים את הטיול הראשונים, אבל נסיים כולם ביחד. ובעיניי המשמעות של זה היא משמעות יותר חזקה מאשר לסיים ראשונים. זאת אומרת, זאת סוג החברה שהייתי רוצה כאילו לראות בעיני רוחי, איזושהי חברה שוואלה, לא בהכרח התחרותיות זה הדגש העיקרי, והישגיות בצורה הספציפית הזאת שלה, של תחרות על מי מגיע ראשון, אלא חברה שכולם הולכים וכולם מגיעים ביחד, וגם אם זה ייקח 5 קילומטר פחות מהיום, אנחנו נלמד להעריך, נלמד להסתכל אחד לשני בעיניים ולהגיד, וואלה, יש פה איזושהי אחווה, כאילו אמיתית, לא מזויפת. אז אני חושב, ולא שזה לא מתסכל, זה מתסכל, יש חניכים שרוצים לטייל ורוצים לעשות 30 קילומטר ביום, ויש לנו חבר'ה שגם הגיעו למטכ"ל ושתת וכאלה, וגם חבר'ה שלא, וברור שזה מייצר איזשהו מתח. אבל בסוף אני אישית חושב שגם אם החניך שלי, הבוגר שלי, יגיע למטכ"ל או יהיה מפקץ במגלן או אני לא יודע מה, אני חושב שמשהו קיבל במכינה בהיבט של אינקלוז'ן, יהפוך אותו למפקד פי אלף יותר טוב, מאשר אם הוא היה מגיע ראשון בכל מדס.
תשמע, הייתה איזה מרתק, ואני חושב שהיינו יכולים לעשות אפילו 2 ו-3 פודקאסטים, יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר. אני חייב להגיד לך שככה, לאורך כל השיחה, אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים לי, זה שאתה מדבר תכלס, הרבה תיאוריות ודברים מהאקדמיה. זאת אומרת, האינקלוז'ן ועיצוב, תכנון אוניברסלי, כאילו דברים שהיו אצלכם, נראה לי בבילטין, בלי ללמוד אותם. משהו שהבאתם, וזה... זה מדהים מבחינתי.
כאילו, לא למדתי שום דבר, באמת, זה לא מגיע מהאקדמיה.
אני לא יודע, זה מה שאני אומר, בגלל זה כל כך מרתק, כאילו, אני מכיר את זה היום גם כבר הרבה שנים מהשטח, אבל קודם כל מכיר את זה מהאקדמיה. ופתאום אתה מדבר על זה, אתה מספר את איך אתם עשיתם את זה, בלי ללמוד את זה שם, כאילו, הבאתם את כל הדברים האלה, שאנשים יושבים באקדמיה וכותבים ולומדים וחוקרים, ועשיתם את זה. וזה... בהחלט שפו גדול עליכם.
כיף, תודה.
תגיד, קצת על ספר לנו על מה שקיבלת מהצוות של תוכנית שיבולים לאורך השנים. איזה דברים, שוב, מעבר למה שאתם הבאתם, שזה המון, זה כל מה שעכשיו אמרתי, זה המון הדברים האלה. בכל זאת, מה הצוות? מהתוכנית?
וואי, המון. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בגדול. אני אגיד ככה, שהתחלנו לפני ששיבולים הייתה קיימת, אז... הרגשתי לבד. אני ויואב, השותף שלי, הרגשנו לבד. זה לא היה נפוץ בעולם המכינות. לא היו לנו קולגות שמתעסקים באינקלוז'ן. לא היה לנו... כאילו הרגשנו שאנחנו לבד, ומדי פעם מתייעצים. אחרי שנתיים גם הבנו שאנחנו חייבים עובדת סוציאלית בצוות, כי אנחנו צריכים איזשהו ליווי גם טיפולי, לא רק חינוכי. אבל גם עובדת סוציאלית היא לא הייתה מומחית בתחום האינקלוז'ן. הרגשנו לבד. וברגע ששיבולים התחיל, אז פתאום, תוך שנייה, נהיו לנו שותפים לדרך, אנשים שאפשר להתקשר אליהם ולהתייעץ, גם על בעיות חמורות וגם על בעיות לא חמורות. אני גם הרגשתי תמיד חברות, כאילו, ששיבולים זה לא רק ארגון חיצוני שנותן לך איזה תמיכה ורואה אותך כאיזה ספק, אלא שיש פה איזושהי שותפות חינוכית, שותפות ערכית ממש גדולה, עם כל מי שעבד בשיבולים אי פעם שאני הכרתי לפחות, וגם עם אנשים מהמשרדים הממשלתיים שמעורבים. זאת אומרת, הייתי הרבה פעמים מתקשר להתייעץ, מקבל אמירה טובה, מקבל איזשהו חיזוק, וגם שיקוף לא טוב לפעמים, וזה מעולה, כי זה רק עוזר לך להשתפר, אבל אני חושב שזה נתן לנו איזשהו גב, איזשהו רוח גבית, שהיא לא הייתה קיימת לפני זה, וזה מאוד קשה לפעול לבד בעולם בלי רוח גבית. מאז, כמעט כל דילמה גדולה שיש לנו, אנחנו מתקשרים להתייעץ, להדכן, בנושאי, אם זה, אגב, אחד הדברים הכי גדולים, אני חושב, זה שאני הייתי מאוד אבוד לפני כן בעולם של, כאילו, מה אני עושה עם הבוגרים אחרי שהם מסיימים את המכינה. כי אני לא, למכינות אין באמת קשר לצהל, לאף אחד אין קשר לצבא. יש אולי דרך קשרים אישיים, ויש איזה קצין במיטב שאמון על קשר עם מכינות, אבל... זה לא היה עוזר לנו, וגם הרבה מהחניכים עם מגבלויות לא מגויסים בסוף, וגם אפילו לא מאשרים את ההתנדבות שלהם, שזה בכלל, אז מה עושים איתם? לאן מפנים אותם? איך מוודאים שהתהליך הזה לא היה איזה שנה של כיף, שהיא בעצם לא קשורה למציאות? איך מוודאים שזה ממשיך הלאה? וכל החשיבה ההוליסטית הזאת הגיעה, סוף סוף שיבולים נתן לנו פתרון, ליווי של רכזת בוגרים, שמקושרת לארגונים, שמקושרת לצהל, שאם יש בעיות לאורך הדרך, אז החניכים פונים אליי, או המשפחה פונה אליי, אני יכול לעזר בשיבולים לתת מענה, שזה לא הכל עליי, אלא יש פה גב מאוד מאוד גדול. אז זה, סתם לאנשים שלא מכירים את שיבולים, אז אפשר להגיד שהתוכנית הזאת היא הוליסטית לגמרי, היא מסתכלת על כל היבטי החיים, היא מסתכלת על לפני המכינה, על תוך כדי המכינה, על אחרי המכינה, היא מסתכלת על, 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 על איך לקדם את החניך, ויש, על איך לתת לו ערכים כמו מנהיגות, ולא רק, ולא רק לשלב, זאת אומרת, לא רק שיהיה לנו חניך על תקן, אלא איך באמת להעצים אותו, וזה שיח שהיה לי מאוד מאוד חסר לפני כן, והוא רק, רק הלך והשתפר מאז. במכינה, וגם הצוות שלנו, יש עכשיו, יש מדריך במכינה שהוא המדריך שאחראי על השילוב, אז יש לו הכשרות, דרך שיבולים, יש מעגל שותפים, מין מעגל עמיתים כזה של אנשים שמתעסקים בשילוב במכינות אחרות, ואפשר להתייעץ איתם ולשמוע על מקרים שהלכו טוב, פחות טוב וכו'. וגם הרגשתי שתמיד מקשיבים. ולא משנה מה יש לי להגיד, תמיד יקשיבו, גם אם לא מסכימים בסוף, אבל יש פה איזו שיחה כנה, טובה, ובאמת זה בעיניי אדיר. גם לראות את זה גדל למכינות אחרות, זה בעיניי מרגש מאוד.
שיבולים הפכה להיות ממש חלק בלתי נפרד מעולם המכינות. אני אשתף אותך, שאתה לא, בעצם לא היית בכנס, היה כנס של ראשי המכינות לפני חודש, והשתתפתי בו, והכיף הגדול מאוד מאוד ריגש, שלא הייתי צריך לספר על שיבולים. זאת אומרת, אני יודע שאם בשנים קודמות, אז אפרת שניהלה את התוכנית, הייתה בין היתר מדברת ומספרת על שיבולים, אז היום לא הייתי צריך לספר על שיבולים. אז זה היה כבר תכלס, כאילו זה היה ממש בעבודה. לא היה אחד שלא ידע מה זה שיבולים, והיו כאלה שגם פנו אליי שאני לא הכרתי בכלל, מכינות שלא השתתפו בתוכנית, שפנו אליי עם כל מיני שאלות, דילמות, וזה מבחינתי היה, וואו, אנחנו חלק מעולם המכינות לגמרי. וזה...
זה עכשיו הכל אלפי החניכים האלה, שהם חווים חוויה כזאת עוצמתית, ומעבירים את זה אחר כך הלאה בחברה הישראלית, בכל מקום שהם יהיו בו, זה בעיניי באמת סיפור הצלחה ענק. אני ממש, זה מרגש לשמוע את זה.
מה, אני יודע, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה, אבל בנתון שאמרו לנו מהגיוס המשותף של מועצת המכינות, לקראת שנה הבאה, שאחד מתוך, אחת השאלות הנפוצות, אחת מתוך 10 השאלות הנפוצות, זה האם המכינה משתתפת בשיבולים.
וואו.
שזה, כאילו מבחינתנו היה מדהים לשמוע את זה. השינוי הוא לא רק בעולם המכינות, הוא כבר כאילו מתחת לתלמידי בית ספר, שרוצים להגיע למכינות, הם כבר יודעים שיש שיבולים, והם רוצים ללכת למכינה שיש שם שיבולים. לי יצא השנה להסתובב במכינות, כאלה שגם לא משתתפות בתוכנית, שהגעתי לשם, וככה החניכים, הצוות שאלו אותי מי אני וזה, והייתי אומר להם שיבולים, וכולם ידעו מה זה שיבולים, וכולם פתאום נפתחו להם העיניים. זה
מדהים.
חוויה מרגשת.
כיף לשמוע, מדהים.
קצת אולי נגענו בזה עכשיו, אבל בעצם מה האימפקט על כל החניכים במכינה, בעצם זה שיש בהשתתפות של חניכים מגבלה. איך זה מתבטא אצל החניכים גם אחרי שנת המכינה? מאיך שאתה מבין, רואה, יודע.
וואו, זה חוויה שאני חושב שהיא חוויה שמשנה, אני לא אגיד חוויה משנה חיים, זה מילה קלישאתית מדי, אבל היא משנה תפיסות עולם. והתפיסות עולם שמשתנות היא על המון דברים, זאת אומרת, זה גם על תקשורת, על הקשבה, על מה זה מוגבלות, ומה זה הכלה, כן? וכמו שאמרתי בהתחלה, זה בגלל שאתה חי את זה בשנת המכינה, אז זה גם הופך להיות חלק מההרגלים שלך. זה לא כמו קורס שלמדת ולמדת עקרונות, ועכשיו אתה יודע שהעקרונות האלה אמורים להגיע כשאתה בסיטואציה הזאת. אלא שנה שלמה הקשבת בצורה שונה לחלוטין מאיך שהקשבת עד עכשיו. ועכשיו ההקשבה שלך השתנתה. יכולת הקשבה שלך השתנתה. שנה שלמה נשמת עמוק לפני שהגבת, וזה משנה אותך, זה הופך אותך לבן אדם יותר רגוע. סיפור כמו, למשל, כמו שסיפרתי קודם על הבחור שאמר לחבר עם המוגבלות הפיזית את מה שהוא אמר, אני חושב שזה משנה את כל הקונספט לגבי חברות. כן? הרבה פעמים בני נוער, גם אני אומר בגיל יותר מבוגר מהם, אתה לא צריך לחשוב על מה זה חברות בשבילך, אם חברות זה הדדי, זה לא הדדי, אם צריך אומץ בשביל להיות חבר של בן אדם או לא, אם חייבים לשתף או לא, כי אנחנו לוקחים הרבה דברים כמובן מאליו, דברים באים לנו בקלות. אז פתאום יש פה סיטואציה שהיא משנה את התפיסות שלך לגבי המון 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 דברים, ואני רק אגיד לגבי זה שאנחנו באמת ראינו את זה בשנים הראשונות, ואיכשהו פיתחנו איזושהי תפיסה חינוכית שקשורה לחינוך נרטיבי, שבתפיסה, מה שקורה במכינה זה שלכל חניך באיזשהו שלב בשנה יש במה לספר את סיפור החיים שלו מול כולם, וזה התחיל מהחניך בשנה א' שלנו, שהיה אמיץ כדי לספר, אבל היום כל חניך וחניכה במכינה מספרים את הסיפור שלהם מול כולם, וזה גורם להם קודם כל לחשוב על הסיפור שלהם, זה גורם להם להבין שאם זאת קבוצה של 50 איש, יש פה 50 סיפורים, 50 סיפורים האלה הם שונים אחד מהשני, לכל אחד יש דפוסים שהוא אוהב, פחות אוהב, לכל אחד יש דברים שמשרתים אותו ולא משרתים אותו, לכל אחד יש מוגבלות כלשהי באיזשהו תחום, וזה מפשט את התפיסות החברתיות שיש בדרך כלל של נורמלי ולא נורמלי, או תפיסות היררכיות של מי יש לו יותר מסוגלות או פחות מסוגלות, זה מפשט את זה וזה הופך את זה למשהו שהוא באמת אינקלוסיבי, שכל אחד הוא בן אדם, כל בן אדם סוחב איזשהו תרמיל, בתרמיל הזה יש כל מיני דפוסים וכל מיני טראומות וכל מיני איכויות, כן? וכל אחד יש לו סיפור שווה ולגיטימי. אחד המסרים זה שאתה מספר את הסיפור שלך, אתה צריך ללמוד אותו. וכשאתה מקשיב לסיפור של אחרים, אתה צריך להקשיב. באמת להקשיב. אתה לא יכול להפריע, בניגוד לתלמידים ש-12 שנה בבית ספר לא הקשיבו אף פעם למורה או למורה, כמו שאגב אני הייתי בתור תלמיד, נראה לי בדיעבד הפרעת קשב וריכוז, אבל אני לא באמת יודע, לא הבחנתי, אבל פתאום אתה רואה אותם יושבים, מקשיבים, עומדים, דרך חוויה של בן אדם, וזה משנה להם את התפיסות. ופעם הבאה שיהיה להם כאילו התפוצצות או התלקחות על איזה משהו, איזה ריב, על איזה שטות, אז אתה יודע כבר שזה לא, זה לא סתם בן אדם מתעצבן עליך, כי הוא בוחר להתעצבן, אלא יש לו איזשהו סיפור מאחורי זה, ואתה הרבה יותר מכיל, ואתה הרבה יותר רגיש, ואתה גם יכול לעזור לבן אדם. יכול להגיד לו, הנה הדפוס הזה שדיברת עליו, לפני שבועיים ששמעתי אותך, ואני מבין את זה, זה מה שקורה עכשיו. אז בוא נעבוד על זה ביחד. כאילו יש פה, זה הפך להיות משהו הוליסטי, שנותן המשגה לתחושות.
מה, זה מדהים. אני אגיד קודם כל לגבי התפיסה הפדגוגית הזאת, אני לא יודע אם זה, איך זה קשור לכם, ואם היה שם איזשהו שיח, אבל זה אחד העקרונות שלנו היום בתוכנית, שהחניכי התוכנית מחויבים להציג את עצמם ולדבר על הקשיים שלהם.
אני אגיד במאמר מוסגר שזה היה ויכוח בתוך התוכנית, ואני החזקתי ביחד עם עוד אנשים, אבל החזקתי בקול הזה
שזה חובה.
נקרה, במשך כמה שנים טובות.
וזה הוכיח את עצמו. אנחנו היום, זה ממש דרישה שלנו מכל החניכים. אני אגיד לך שלגבי השאלה ששאלתי אותך על האימפקט, אז התשובה שלך היא בעצם תמצאתה בכמה משפטים, תוצאות של כל מיני מחקרים שאני קראתי, על מה קורה בסביבה, שהיא סביבה שהערך הזה של inclusion and diversity נמצא שם. כאילו לקחת והבאת את זה ככה, תוצאות של מחקרים. לקראת סיום, איתי, משהו שתרצה להוסיף, לשאול, להגיד ככה.
קודם כל אני רוצה להגיד תודה, גם שהזמנתם אותי, וגם תודה על כל העבודה ששיבולים עושה. אני חושב שזה באמת, כמו שזה משנה תפיסות אצל החניכים במכינה, אני מקווה שברמה הלאומית זה גם משנה תפיסות אצל, זה ישנה תפיסות אצל ארגונים, זה ישנה תפיסות אצל בצבא, אחרי הצבא. אני חושב שהגישה הזאת היא גישה הרבה יותר נכונה, בטח לארגונים חינוכיים, אבל גם לארגונים לא חינוכיים, זאת אומרת, לעולם העסקי, למשל, ולעולם של העמותות, ולשירות הציבורי. אני חושב שזאת גישה פשוט נכונה. וכאילו, כמה דברים שאני הייתי רוצה להגיד, זה אחד שאני חושב שזה הופך את העולם לעולם יותר טוב. זאת אומרת, זה הופך בני אדם לבני אדם יותר טובים. אני אפילו מרגיש בנוח להגיד את זה עם סימן קריאה, אומרת, אני מרגיש שזה באמת, וואו, אחד הדברים הכי עוצמתיים שראיתי במרחב החינוכי. אני חושב שאני ממליץ לכל ארגון חינוכי לחשוב טוב טוב על איך הארגון הזה מצליח לקיים inclusion בתוך הארגון ברמה שהוא מסוגל, ולהתחיל עם זה. ואני יודע שזה דורש, זה להתגבר על פחדים וזה דורש המון אומץ, אבל אני חושב שזה, התוצר של זה הוא מרגש בצורה שאני לא ראיתי, אף פדגוגיה חינוכית שעובדת כל כך טוב כמו פשוט לעשות את זה. כאילו, לא ראיתי אף פעם שום דבר שעובד כל כך יפה וטוב ומייצר כל כך הרבה ערך אצל כולם, כולל הצוות. כן, זה גם חוזר לצוות וגם למשפחה וגם יש לזה אדוות מטורפות לאירוע הזה. אז אני ממליץ לכולם, ואני חושב שאני מדמיין עולם שיש בו inclusion, אני מדמיין עולם הרבה יותר טוב. ועם זאת אני יודע שזה קשה. אני יודע על בשרי שזה קשה. היו לי לאורך השנים לילות ללא שינה, כי פחדתי שאני עושה טעות, או פחדתי שאני שם חניכים בסיטואציה בלתי אפשרית שגדולה עליהם. אולי אני עושה נזק, כן? אולי אני משחק בכאילו, וזה בעצם סתם משחק של שנה, שבשנה הזאת יהיה להם סבבה, ואחרי זה בחיים יהיה להם, אם זה יחזור להיות המציאות, אם זה באמת משנה או לא. אז אני יודע, אני מכיר את הקושי, אני מכיר בקושי, אבל ועם זאת אני חושב שזה חד משמעית הדבר הנכון לעשות, וזה יהיה עולם יותר טוב אם כולנו ניישם את זה באיזשהו אופן, אפילו חלקי. זהו.
איתי קפסוטו, איש יקר, המון 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 תודה. אנחנו נפרדים כאן ולא נפרדים, נפרדים פה בפודקאסט. המון המון תודה, בהצלחה, המון הצלחה בתפקיד שנכנסת עליו. אני בטוח שתצליח ותשנה ותעשה שם את התווים מעצמך, מהתפיסות, ותמשיך לעשות שם רק טוב.
תודה רבה.